חדשות כל חי. השעה 10.
ערב טוב ושלום רב, באולפן איתי גדסי. הממשלה צפויה לאשר ביום שישי תקנה לפי הכניסה לקניונים תתאפשר רק לבעלי תו ירוק. בעלי התו יקבלו צמיד בכניסה לקניון ורק הם ירשו להסתובב במתחם המסחר. מי שיבקשו להיכנס לקניון לטובת כניסה לחנות שמספקת שירותים חיוניים יוכלו להיכנס ללא קבלת צמיד וללא אפשרות כניסה למתחמי המסחר. כך הוחלט בדיון שהתקיים הערב בין ראש הממשלה, שר הבריאות וגורמי המקצוע. השר אלי אבידר יוצא שוב נגד החלטות הממשלה ואומר הערב כי הפעלת תו ירוק בקניונים זה צעד נמהר ללא היגיון אפידמיולוגי וללא קשר למציאות. זו מכה לבעלי העסקים ומכה לאזרחים, הציבור יאבד אמון. בדיון אצל ראש הממשלה הוחלט עוד כי מחוסנים שישובו ממדינה אדומה יעברו לבידוד ביתי, בעוד מי שאינם מחוסנים יעברו לבידוד במלונית. ארגון הבריאות העולמי הזהיר הערב כי זן האומיקרון מתפשט במהירות שלא ראינו באף זן אחר. כתבנו צבי טסלר מוסר כי על פי נתונים של משרד הבריאות בישראל הובחנו עד כה 89 חולים בזן האומיקרון וקיים חשד גבוה לעוד 150 מקרים של חשיפה לווריאנט אומיקרון שעדיין לא התקבלו תוצאות הריצוף. מרבית המאומתים שבו מחוץ לארץ. ראש הממשלה נפתלי בנט ואנשי לשכתו נמצאו שליליים לקורונה בבדיקה שערכו לאחר הימצאות מאומת לקורונה בטיסה חזרה מאיחוד האמירויות. בנט ששוהה בבידוד הנחה להאריך את הבידוד למי ששהה בטיסה עד לקבלת תשובה שלילית נוספת בבדיקת PCR ביום חמישי. בעקבות שהייתו בבידוד של ראש הממשלה, בוטל דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכנן למחר. שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון בחרה בדלית שטאובר לתפקיד מנכ"לית משרד החינוך במקומו של יגאל סלוביק שפוטר. שטאובר הייתה מנכ"לית משרד החינוך ב-2011 תחת שר החינוך דאז גדעון סער. צוותי רפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני והצילו את חייו של ילד כבן 7 שנחנק ממטבע של 10 אגורות בביתו בבני ברק. הילד פונה לבית החולים מעייני הישועה ומצבו יציב. משטרת ישראל פתחה בחקירה והחרימה רכב לאחר שתושב כסייפה נתן לבנו כבן 9 לנהוג ברכב ללא רישיון נהיגה. בעל הרכב עוכב לחקירה. המשטרה חושדת כי מטפלת במעון בקריית גת שבו נפטרה הלילה הפעוטה אדלה סולין בת השנתיים הייתה עסוקה במכשיר הנייד שלה ולא הבחינה כי הפעוטה נחנקה. כתבנו מזכיר כי לפני שבוע הובלה הפעוטה אדלה סולין בת השנתיים במצב קשה לבית החולים לאחר שנחנקה מסרוך שהיה על חולצתה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנו סופט. נמחתות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנו סופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
הערב והלילה ירדו גשמים ובצפון הארץ ובמרכזה. מחר יוסיף לרדת גשם, תורגש ירידה בטמפרטורות וביום חמישי תחול עוד ירידה בטמפרטורות וגשם ירד בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנו סופט. נמחתות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנו סופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
עד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
השבוע אנחנו בתוכנית שאולי מבחינת האיכות השמיעה לא תהיה כרגיל כי אני מדבר מהבית דרך טלפון רגיל וזאת מפני ששבנו מפולין רק אתמול ואני ועליי להיות בבידוד לשלושה ימים כך שלא עזבתי את הבית לאולפן ונקווה שחוץ מהמגבלות הטכניות נעשה ונצליח בשם השם. אנחנו נמצא במספר הטלפון שלנו כרגיל 03-593-93-93 זה אתה יצאנו מצום עשרה בטבת בשנה שבה לצום יש תוספת צליל מיוחד, שנה שבה סביב התאריך הזה נאבקים בירושלים, על ירושלים, חומות ירושלים שוב במצור, חומות העם היהודי במצור, ואנחנו מייחלים לסייעת הדשמה המיוחדת שתוכניותיהם תעלנה כעשן ותתפרקנה ותתפוררנה עוד לפני שיעלה בדעתם לעשות זאת, כי זה לא רק העניין של הכותל והגיור שכל אחד מהם חשוב בפני עצמו, אלא יש כאן עניין של מתן הכרה רשמית על ידי המדינה המתיימרת להיות יהודית לתנועות שלהם וליהדות אמיתית אין כל קשר, והם בבחינת ורדו בכם שונאיכם, כמו שחזר אומרים, מכם ובכם. וכל העניין שהתנועה הרפורמית ונציגה בכנסת, הנציג שחדר, שהוחדר לכנסת על ידי מפלגה שצריכה לתת את הדין על כך, מעוניינים לנעוץ ציפורניהם בכותל, היא אך ורק כדי לקבל הכרה, וצריך להבין את זה פעם אחר פעם אני אומר את זה. בארצות הברית, בכל מקום בעולם, יהודי שומר מצוות לא זקוק להכרה ממישהו אחר. מכירים אותו. בין אם מדובר ביהודי שלבוש כבן תורה, שלבוש כאדם הבולט ביהדותו, כמו שכתוב במצרים, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, כלומר מסומנים שם. שלא לדבר על יהודים שהולכים עטורים בסקנים ובפאות ורואים שהם יהודים, אבל גם יהודי שבהופעתו החיצונית אינו נראה כך. אבל הוא עצמו במודעות הפנימית שלו, כל מעגל השנה שלו סובב סביב היותו יהודי. הוא קם בבוקר ואומר מודה אני, הולך לישון ואומר שמה ישראל, והמלאך הגואל, והוא כל היום כולו סביב, סובב סביב הציר הזה. זמן תפילה, זמן מנחה, זמן חצות, תפילת ערבית, מעגל החודש, מעגל השנה, הוא לא זקוק להכרה על ידי אף אחד. אבל כשאדם הוא יהודי, הוא רוצה להיקרא יהודי, אבל אין לו שום דבר של יהדות שמאפיין אותו. מה מאפיין אותו כיהודי? גם אם הוא אדם טוב שנותן צדקה, גם גוי נותן צדקה, גם הוא אדם טוב שמשלם מיסים לבית אני לא יודע איך לקרוא לזה, לקונגרגיישן הרפורמי, גם גוי משלם מיסים לקאונטרי קלאב, זה לא דבר מיוחד, לא דבר יוצא דופן, והם מחפשים הכרה, במקום היחיד שהם יכולים לקבל הכרה זה במדינת ישראל שמוגדרת עדיין כמדינה יהודית, ובכותל המערבי, שזה מקום שהפך להיות לסמל של יהדות, וממילא זה הסיבה, זו הסיבה היחידה שהם רוצים לבוא לשם. אני מוכן להמר שברגע שהיא בדיוק אותו דבר כמו שכשיש מה שנקרא עזרת ישראל, אף אחד כמעט לא בא לשם. אם רואים שם אנשים, זה רק אנשים שבחרו להתבודד שם, והם באמת יהודים שומרי מצוות, מה שלא ייתנו להם שם, יש כאילו בזה המון כסף. לא יבואו אנשים אחרי שוך עשה, מספיק שיהיה להם את השלט, בשביל מה שיגיעו לשם. הרי אין להם שום עניין בזה, חוץ מעצם העניין שיהיה. המאבק הוא על נעיצת הציפורניים בחומות ירושלים, ועל זה שהם פושטים תלפיהם ואומרים, הוא שאני טהור. וזו גם כן הסיבה שנציג הרפורמים בכנסת הולך עם חבוש כיפה, כי בארצות הברית רוב הרבייס, הרפורמים הולכים גלויי ראש, וגם הרבות הרפורמיות הולכות בגילוי ראש. כך שאין פה, לפעמים יש רבות רפורמיות עם כיפה. זה כן. כיפה קטנה על הראש, כיפה מעין זו של ראש הממשלה על הראש שלהן, כדי להראות שהיא רבה. כן. משהו כמו תהום רבה. והמאבק הזה מתחדד כשמגיעים ליום כמו עשרה בטבת. ששוב חומות ירושלים אז היו במצור, חומות ירושלים שוב במצור, ולכן לעשרה בטבת השבוע השנה היה צליל מיוחד. ועלינו לזכור שעשרה בטבת הוא אמנם צום קצר, ובחורף כשהרבה יותר קל לצום ולא מרגישים כמעט את הצום, מה שנותן הרגשה שצום עשרה בטבת הוא צום קל, אבל הדבר אינו נכון בכלל. בית יוסף בספר קנ"ו כותב שאם היה צום עשרה בטבת חל בשבת, היו צמים בשבת. היו צמים גם בשבת. סליחה, בית יוסף בסימן תף קופנו, לא קופנו לא. היו צמים בשבת. ואפילו תשעה באב הרי לא צמים כשהוא חל בשבת. עשרה בטבת לא יכול לחול בשבת, אבל הוא הצום היחיד שחל ביום שישי. ונכנסים לתוך השבת כשאנחנו מעונים כשחל עשרה בטבת ביום שישי. ומדוע זה כך? אומר זה החתם סופר בתורת משה בסוף ספר דברים. כל הצומות שאנו צמים על חורבן בית המקדש עוסקים בעבר. על צומות שעוסקים בעבר לא צמים בשבת. כי כולם הם בחינה של צער על מה שהיה. תשעה באב זה צער על חורבן בית המקדש. 17 בתמוז זה צער על שהובקה העיר ועוד כמה דברים שקרו שם. שהובקה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה וכן הלאה. וחטא העגל, מה שהיה, היה בעבר. מצטערים על העבר. צום גדליה מצטערים על זה שבעבר גדליה נרצח, וכתוצאה מזה שארית הפליטה ברחה למצרים ונשאר פה שממה גמורה. בעבר. גם תענית אסתר זה שמה שהיה בעבר. כלומר, כל התענית זה צער על העבר. אבל אם אדם חולם חלום רע בליל שבת, כמה בוקר הוא יצום בשבת. למה? כי החלום גורם לו לפחד על מה שיהיה בעתיד. וכשהוא צם, ועל ידי זה הוא מחפר והוא מאמין שהצום הזה יעזור, שזה לא יקרה, והחלום הרע יהפוך לטובה, ומאלה זה עונג לו. וכיוון שזה עונג לו, מותר לצום על מה שעלול לקרות בעתיד, כדי למנוע את זה. הוא עדין עשרה בטבת. אומר החתם סופר, למה נמשך המצור על ירושלים שנתיים במחצה? כי בעשרה בטבת ישב בית דין של מעלה, ומאז במשך שנתיים במחצה עלו מימינים ועלו מסמידים, ועלו מימינים ועלו מסמידים, עד שבסוף נפלה ההכרעה לצד מידת הדין וירושלים חרבה. כך מדי עשרה בטבת יושבים בתי דין ודנים על העתיד. וממילא עשרה בטבת זה יום שאפשר לצום בו בשבת כמו תענית חלום. כך אומר החתם סופר. מספר הטלפון שלנו שוב הוא 03-593-93, ערב טוב.
כן, שלום רב.
שלום, שלום.
כן, ראיתי שהייתי בפרשת שבוע של נוח ששאלו, שמצד אחד כתוב שהיה המבול היה בשנת 600 לחיי נוח, זאת שני כתוב שנוח חי אחרי זה 350 שנה. אז איפה הייתה השנה שבו הייתה, היה המאורע הזה? אז צריך להיות רשום לכאורה שהוא חי אחרי זה 351 שנה. אז ראיתי אז כמה תירוצים שלצערי לא מתאפו אחד מהם. אם ברשות הרב נאמר איזה שלושה תירוצים קצרצרים, זה כל אחד זה שורה אחת אולי.
אני לא
יודע,
מה השאלה?
לכאורה ראיתי שגם המדרש גם אומר בעצמו ששנת המבול לא הייתה מן המניין. אז ראיתי שכאילו דיברו על זה, למה בעצם לא הזכירו את זה? כי כתוב בפסוק עצמו, והיא נוח חל המבול 350 שנה. אבל זה קורה...
מה השאלה? אני לא הבנתי, על מה אני צריך לענות?
לא, זה אומר, השאלה היא שאני ראיתי כמה תירוצים על זה, מה? שדברים קטנים על שהם תרצים את זה, ושוב לא מתאים מה אם תרצו. אני אשמח אם רב יוכל להסביר לי מה...
אני לא אוכל לעשות זאת, כי אני לא אעשה את זה בלי לעיין בפנים, ואני לא שואלת על פה. מה שאתה אמרת, שנת המבול אינה מן המניין, זה דבר מאוד הגיוני, כי בשנת המבול המזלות וכל התנאים וכל תנאי החיים היו אחרים, ולכן לא מונים את זה בחשבון לפי אותה דעה. אבל שאר הדברים אני אצלח לי לעיין. אני מאוד מודה לך.
זהו, 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 כן. זה חזקוני, אמר מה שאמר, זה חזקוני. בסדר. תודה רבה, הרב.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב. אנחנו נמשיך הלאה במה שהתחלנו בו. חזון איש כותב מילים מאוד חריפות על אלה ששאלו אותו האם ומתי לקבוע יום לזכר השואה, והחזון איש נמצא באיגרות חזון איש איגרת צדיק זין בחלק א', והוא לא בגלל שהוא נגד היום שקבעו הרשויות הרשמיות, אלא בגלל שהוא אומר שאין לנו סמכות לקבוע יום לזכר. רק נביא אותנה יכול לקבוע ימים לדורות. אבל כשבאו יהודים שבורים ורצוצים לשאול את החזון איש מתי יגידו קדיש על יקיריהם שמתו ואין להם אפילו תאריך פטירה, אז הוא יעץ להם, אולי הורה להם לומר את הקדיש בעשרה בטבת. גם הרבנות הראשית קבעה את יום הקדיש הכללי לזכרם של אלה שיום פטירתם, יום הרצחם, לא נודע בעשרה בטבת. וזאת מפני שבעשרה בטבת החל ההידרדרות. זה השורש הראשון, שממנה לא נושענו, כי גם כי סופה של ההידרדרות מהמצור שעשה נבוכדנצר זכור בן בית המקדש הראשון, וכשחזרו לבית שני, בית שני לא הוקם במתכונת בית המקדש הראשון כי לא זכור, והוא הוקם במתכונת אחרת, נמוכה יותר, והזקנים שהיו נוכחים בחנוכת בית המקדש השני וזכור עדיין את בית ראשון, לא סמכו, כמו שכתוב בספר נחמיה, אלא הם היו בוכים. ובית שני היה בדרגה יותר נמוכה, וזאת כתוצאה ממה שהתחיל בעשרה בטבת, ואז חורבן בית שני וכל הצרות, כולל החורבן הגדול של הדור הקודם, וממילא מתאים ביום שבו השורש של הכל התחיל לזכור גם את החורבן הזה. כך החזון איש. וכך גם קבע הרבנות הראשית לישראל את יום הקדיש הכללי בעשרה בטבת, כמו שאמרנו. ולפי מה שאנחנו אמרנו קודם, מה שאומר החתם סופר, שמדי שנה בעשרה בטבת מתנהל הדין הללו מימינים והללו מסמילים, אז מובן מאוד כיצד עשרה בטבת זה היום שבו דנים כל שנה בשנה את המצב, כמו שכתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. וממילא, ביום הזה דנים את כל מה שהיה, ושהרי אין לך שנה שאין כללתה מרובה משל חברתה, וממילא גם האסון הגדול הזה קשור לעשרה בטבת בקשר ישיר, וזה הזמן שקבע החזון איש. ערב טוב. ערב טוב.
לשאול בנושא תחזית מזג האוויר.
מה השאלה? איזה שאלה בנושא תחזית מזג האוויר יכולה להיות קשורה אליי? כן.
שוב, תמיד תהיה משהו מלוקח על כל הדברים האלה.
מה זה קשור
אתה? רגע. שנייה. קודם כל,
אני שומע אותך, כן.
כן, ההתעניינות, כאילו לשמוע את התחזית ולהתעניין ולברר מה התחזית. קודם כל יש פה את העניין שלא אתם נחשו ואתם תראים לשאול לככה, לא תחכור אחר העתידות. עכשיו, גם אם נדע שאין פה בעצם את האיסור שמה שכתוב בתורה, בכל מקום יש כאן עניין, כמו שעניין של הקשמים בעיקר עכשיו בחורף, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כמו שאומרים בגמרא, ובכלל כל החיים תלויים בזה. ואיך אמר איזה... לא יודע מה אמרו, זה חקלאי שאומר שהוא מתפלל על הגשם, אחר כך הוא בודק בעיתון אם זה התקבלה תפילתו. זה קצת, חומרים, גם זה לא איסור, אבל יש פה איזה משהו ש...
אני ממש לא מבין מה השאלה. מה ההבדל בין להתעניין בתחזית מזג האוויר, ולהתעניין אם יש, אם נבע איזה בור בכביש, ולהתעניין אם יש איזשהו סכנה רפואית באופק? תחזית מזג האוויר לא קשורה לתמים תהיה עם השם אלוקיך. תחזית מזג האוויר נותנת לנו באחוזים מסוימים של ודאות, אחוזים מסוימים של ודאות. האם צפוי גשם או לא צפוי גשם, ביותר מזה אני ידע אם לקחת מיל גשם או לא לקחת מיל גשם, אם להתלבש בצורה ראויה או לא. הנה אני חוזר כעת משבוע בפולין, ולכן אני נמצא כאן בזה. ואנחנו יצאנו בבוקר. והגענו למקומות שהקור היה מינוס 9 מעלות מתחת לאפס. ובימים אחרים היה רק 0 מעלות. הציבור צריך להתלבש אחרת לגמרי. אז מה זה שייך לתמיתי? מה שם לוקחה? אנחנו צריכים לדעת איך להתלבש. וזה דבר טבעי. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הסימנים האלה. הוא נתן את הסימנים ונתן את הדעת לבני אדם למצוא אותם.
נכון, נכון. שאלה כן, בשביל האחרונה זה השתכלל, רש"י אומר לא תחקור אחר העתידות.
מה זה קשור לעתידות? לא תחקור אחר העתידות זה על ידי כל מיני סימנים, וכל מיני אובות ועידונים, וכל מיני אנשים שלוקחים לעצמם סימנים שלא קשורים לטבע, אלא קשורים לכל מיני דברים כאילו רוחניים, או מגיה שחורה, אבל לדעת דברים טבעיים שכן...
זה ההבדל בעצם,
זה בדיוק אותו דבר כמו שאדם יבוא ויגיד, אני לא אלך לעשות טיפול 10,000 לאוטו, שיהיה מוכן לי למחר לנסוע בלי סכנה, בגלל תמים תהיה עם השם אלוקיך, מה פתאום?
ומה העניין שזה מקרר בתפילה? שבוע הבא טוב ירד גשם, אז...
לא, הרי גם אם שבוע הבא התחזית היא תחזית של גשם, הגשם יכול לבוא בצורה של שערה. כמו שהגמרא במסכת תענית אומרת, אם נקבע גשם לחורף מסוים בסוכות, ובני אדם לא זכו, אז הקדוש הוא מוריד את הגשם בצורה שהוא יזיק ולא יועיל. ואם נקבע שנה שכונה עם מעט גשם, ואנשים חזרו בתשובה, הקדוש הוא יורד את הגשם בצורה שתהיה יעילה. כן, זה לא כזה, זה לא מפריע לתמים תהיה משם, לא ככה, ממש לא.
טוב, תודה שכוח.
תודה רבה, ואנחנו יוצאים להפסקה.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. מרדכי תמיד
איתי. לא האמנתי שאני זכאי לייעוץ חינם לקראת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי.
רוצים גם אתם לגלות את הזכויות שלכם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות והצטרפו למיליוני ישראלים שגילו את הזכויות שלהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. כל הזכויות בכל תחומי החיים חינם. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר. תראו את המומחים, את האופנה העכשווית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון. הבריאות, זה מה שחשוב בחיים. אבל אם חליתם, הזכויות המגיעות לכם חשובות לא פחות. בכדי להשיג את מלוא זכויותיכם מהביטוח הלאומי, ממס הכנסה ומחברות הביטוח, אתם חייבים מקצוענים. אמרתם מקצוענים? אמרתם החברה המרכזית למימוש זכויות. התקשרו כוכבית 5700 לחברה המרכזית למימוש זכויות. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
אז מה בשבילי? ספרייט עם הזכה לימוני מרים לי את היום, מרענן אותי פתאום, זה האפקט של הלימון שנותן המון המון. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזכה לימוני עושה את המצב, מתאים לי למקצב, ספרייט בכיף שלי עם הזכה לימוני. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזכה לימוני.
בחוץ קר, בבית חם, לא לכולם. יש קשישים שרועדים מקור. פרויקט חורף חם לקשישים של חסדי נעמי יוצא לדרך. 5,000 ערכות חימום יחולקו לקשישים בעזרתכם. כשהם ידליקו את התנור, גם לכם יהיה נעים יותר. כל תרומה שתאסף במהלך המבצע עוברת ישירות לטובת ערכות חורף לקשישים. מחייגים עכשיו לקו החם של חסדי נעמי, 036-777-777. קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי. קדושים תהיו. להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל עם ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. הצטרפו עכשיו. 052-715-1890. 052-715-1890.
ומחכים.
לאחר שבחן והאזין לדברי הרופאים הבכירים, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי פסק, צריכים לחסן את הילדים.
מתחילים עכשיו לתת החיסונים נגד הקורונה גם לילדים. הם רוצים לשמוע מסבא, באים לתת גם לילדים את החיסונים, אנשים רוצים לשמוע.
כן.
האם אפשר לתת או שצריך לתת?
צריך.
מצייתים לדעת תורה, מחסנים את הילדים מגיל 5 ומעלה ומגנים עליהם מפני הנגיף. תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופות החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
ובמקום הראשון, מאוחדת. מאוחדת גאה לבשר על זכייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
רשת מחסני חשמל מכריזה על הפתיחה הגדולה מחר של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92. רק ביום הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, עד 40% הנחה על כל החנות ומתנה על כל קנייה. רק מחר, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שם ישמור אותך רב, תודה על שאתה מזכה אותנו ששאוהבים לשמוע אותך, ותודה על הגשם לקדוש ברוך הוא. אני לא זוכר איזה פרשה, אבל זה כל הזמן בא לי מחשבה כזאת שיוסף הצדיק שדיבר כאילו לאבא אמר שהאחים אוכלים מעבר מן החי ורואים בנות האז, וגם האחים אמרו ככה, הם דיברו כאילו ככה אחד על השני, לא חס וחלילה שאני בא להתלונן, מי אני יכול, אבל אמרתי ללב, למה אז אם זה היה ככה לא באו דיברו אחד עם השני שזה לא נכון ומה שאתה רואה, שלמה ככה, למה לא דיברו אחד עם השני?
צריך לדע דבר אחד, יש להניח שדיברו אחד עם השני, כי כל מה שאנחנו עושים כבני אדם הגונים הם עשו שבעתיים, וכשמדברים על גדולי עולם אנחנו צריכים לדעת שהם מדברים על, ברמות גבוהות מאוד של התייחסויות מתוך חשבונות עמוקים עד מאוד. האחים עשו משהו שנראה ליוסף אסור על פי הלכה, ולהם זה היה נראה מחויב על פי הלכה. היה ביניהם ויכוח הלכתי. ויכוח הלכתי הזה היה צריך יעקב אבינו להכריע, ולכן בא יוסף וסיפר על יעקב, כי לפי דעתו הם עשו דבר אסור, ולפי דעתם הם עשו דבר שהוא מן הסתם לא רק מותר, אלא אף מצווה. זה ויכוח על שיטות. כל המחלוקות שהיו בין גדולי עולם, היו הבדלי גישות וויכוח על שיטות. וברגע שמדובר על דברים שקשורים לקידוש השם וחילול השם, כל ההלכות של מה מותר לדבר, איך מותר לדבר ומה אסור לדבר, מתכווננות בהתאם. זה הכיוון הכללי שצריך ללמוד את הסוגיות הללו. לדעת פרטים ספציפיים יותר על מה היה, אז יש כל מיני דיבורים. למשל, הוא ראה אותם אוכלים בהמה שאין, בלי ששחטו אותה, והוא לא ידע שמדובר בבן פקועה, דהיינו בהמה שנמצאה ברחם אמה כשהייתה עוברה, כן. והאמא נשחטה כדת וכדין. אז מילא, כן. על פי מעיקר הדין לא צריך לשחוט מדרבנן, כן, אבל מעיקר הדין והדרבנן עוד לא גזרו, אז מעיקר הדין לא צריך לשחוט. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, למה בכל אופן הם לא חששו למראית עין, והאם היה להם עניין מיוחד לעשות את זה, ומן הסתם כן, ואין לנו יודעים מה, אבל יוסף הצדיק היה לו חשבון אחר בעניין. היה להם ויכוח בעניין, ויכוח הלכתי בעניין. וויכוח הלכתי, רצו שיעקב אבינו יכריע. ולכן הוא הביא את זה לפני יעקב אבינו. הם לא רצו לעשות את זה בצורה כזאת, ואינני יודע למה. אבל זה הכיוון שצריך לבדוק את הדברים.
אבל זה יעקב אבינו ידע, נכון? שהם לא יכולים לאכול לבר מן החי. בוודאי שעשו מספר יציאה.
לא כתוב בשום מקום שיעקב אבינו קיבל את הדיבה. כתוב, היביא יוסף דיבתם רע אל אביהם, אבל לא כתוב שיעקב אינו, אם יעקב אינו היה מקבל את זה, אני חושב שזה אסור, היה מוכיח אותם. כמה שלא כתוב שיעקב אינו הוכיח, אדם כנראה שיעקב אינו לא קיבל את הדברים כמו שיוסף הבין אותם. אני גם לא בטוח שהוא הכריע לצד השני,
אבל ודאי שהוא ידע שיש פה איזשהו ויכוח בין עריות של תורה.
אז הכל משמיים, הרב אומר.
זה לא מדויק לבוא ולומר מקרה כזה הכל משמיים, כי הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, וגם את דיני התורה מכריעים בית דין של מטה, וכשם שפוסקים בבית דין של מטה, כך פוסקים בבית דין של מעלה, ולכן כשמכרו את יוסף כתוב שמסו אספת בית דין וצירפו את הקדוש ברוך הוא עמהם, ויש סיפור על הבח, שבא אליו יהודי, הבח, בירבינו יואל סירקי, שבית חדש, בקרקוב, בא אליו יהודי שהיה חולה במחלה מסוימת, ואמר לו, הבח, תלך לי, תיסע ללמברג, בצד השני של גליציה, שם נמצא חתני, התז, רבי דוד סגל, שאצלו אתה תחיה, ואצלי אתה לא תחיה. הוא שואל אותו מה הקשר, הוא אמר לו, תראה, יש מחלוקת ביני לבין חתני במחלה כמו שלך, כשהיא תוקפת בהמה, האם הבהמה טרפה או לא? אני פסקתי שהבהמה טרפה והוא פסק שלא. בטרפה אינה חיה יותר מיוד בית חודש. פה במקום שלי, כשאני פסקתי שבטרפה, שהיא טרפה, אתה לא תחיה, כי כשם שפוסקים בית דין של מטה, כך פוסקים בית דין של מעלה. במקום שלו, כשהוא פסק שזה לא טרפה, שמטה כן תחיה, כי שם פוסקים בבית דין של מעלה שזה לא טרפה. הוא הדין גם פה. לכן זה לא התכוונתי לומר במקרה כזה את הביטוי של הכל משמיים, למרות שזה ודאי נכון, אלא זה הכל על פי תורה, זה התכוונתי לומר.
אוקיי, okay. אבל בכל אופן נראה, מכילה רק של הקטנה, למה אחים לא אכלו לבוא לאבא ולהגיד למה יוסי מדבר ככה?
מי אמר
שהם לא היה קשרי?
מי אמר שהם לא באו, ואולי באמת על פי תורה לא יכלו לבוא, משום שזה היה נראה להם, אולי היה נראה להם שהם באים לאבא ואומרים שיוסף אומר לא טוב, אולי, אולי הם החליטו שזה הוצאת שם רע על יוסף ואסור. אני לא יודע. מה הדבר היחיד שאני, אין אני יודע את הפרטים. אני לא יודע את כל מה שחזל גילו לנו, כי אין, כי צריך להיות בקי יותר ממני. אני לא יודע מה שכל המפרשים אומרים, כי שוב, צריך להיות בקי יותר ממני. הדבר היחיד שאני כן יכול לומר ככה על רגל אחד, זה שברור שהיו פה חשבונות של תורה אווירת שמיים ושל החלטות, הכרעות הלכתיות. וכשמדובר על הכרעות הלכתיות, בהחלט יכולות להיות שתי הכרעות סותרות, אחת על ידי גדול בתורה כזה, והשנייה על ידי גדול בתורה אחר. ובמקרים כאלה אומרים אילו ואילו דברי אלוקים חיים. וגם על השאלה האם לבוא ולהגיד ליעקב, כנראה שהיה ביניהם גישות, הייתה גישה שונה ליוסף, הייתה גישה שונה לאחים.
תודה
רבה, שמשמע
אותך,
אז
כולם
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו.
שלום.
שלום כבוד הרב. רצינו לשאול בקשר למחירה של יוסף, יש דעה שאומרת, היא גם הייתה בעשרה בטבת. או קשור לעשרה בטבת משהו.
יכול להיות, לא ידוע לי. יכול להיות, אם זה גם היה בעשרה בטבת, אז זה בהחלט מסתדר. כמו שאמרנו בהתחלה, כי הרי זאת הייתה התחלה, בהחלט זאת הייתה התחלה, של הרבה מאוד פורנויות, כמו שאנחנו אומרים לגבי עשרת הרוגי מלכות למשל, כמו שמוס הנביא אומר, על מלחם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, ומה שכתוב בפיוט שהאשכנזים אומרים בתפילת מוספין של ראש השנה, של יום הכיפורים, סליחה, שמילא פלטרון העלים והביא עשרה חכמים גדולים, ושאל אותם מה הדין של גונב ישום חרוב, אמרו לו מות יומת, ואז הוא אמר... מה עם האחים שמחו את יוסף בעבור נעליים? אז בהחלט, אם באמת זה היה בשר בטבת, זה מסתדר היטב. מה שאמרנו, שפה נקודת התחלה של הרבה פרונויות, וגם הפרונות הזאת. אני לא מכיר כזה מקור, אבל זאת ראיה חלשה מאוד שאין.
יש עוד דעה שאומרת שאם יוסף היה עוד פעם מתאפק ומוכיח את האחים, אז לא היה חורבן בין המקדש הראשון והשני.
מישהו אמר לי את זה בשם איזה דרשן, קיבלתי מכתב כזה, וגם את זה אני לא מכיר, ואני גם כן לא מבין. למה, מה זה קשור? למה אם הוא היה עוד קצת מתאפק והאחים היו לבד מכירים? איזה זכות זה היה מוסיף? מה, איזה זכות נגרעה בזה שהוא התוודע לפני האחים? למה זה?
בכלל, אפילו שהוא הסתכן בזה מבחינת האחים, אבל הוא לא רצה, כמו שאותו שאל, לגבי שלא יהיה לשון הרע, הוא הוציא כל אחד ממנו בכדי...
שלא יתביישו.
כן. אבל מצד שני הוא רצה להוכיח אותם ברגע שכמה שהוא היה מוכיח אותם יותר אז הוא היה מחפר את האבונות שלהם ומסתם גם לא היה יכול להיות עשרה הרוגי מלכות ולפי כמה דעות אומרים שגם לא היינו מגיעים לחורבן הבית הראשון והשני. כי כל היה, למה שתי האחים בחו אחד על יד השני? אחד בחר על הבית הראשון, אחד בחר על הבית השני.
על פי שניים עדים יקום דבר, אתה האדם השני שאומר לי את הדבר הזה, ועדיין קשה לי להתייחס לדבר שני, את המקור לא מכיר בפנים, צריך להסתיין בפנים לפני שאני מתייחס.
טוב, בסדר, נשאר כוח בדולם, חזק ברוך.
ברכה והצלחה, כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה, כבוד הרב, יברכך שמשמיע לך, לך לכל עם ישראל. רציתי לשאול, בגלל שכתוב מסכת סוטה בשם רב שלמאי, שכולו חסד הקדוש ברוך הוא. חסד הקדוש ברוך הוא שעשה עם האדם הראשון, שהלביש אותו. סופו חסד שקבר את משה רבנו, הוא בעצמו, וישו, קבר את יוסף, מידה כנגד מידה. אבל אני לא מובן דבר כזה, אבל אם מסתכלים לפני כן עשה חסד עצום, איך כתוב שהחסד הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה, שהלביש אותו? לפני כן עשה הרבה חסדים לאדם הראשון. ברא אותו, כתוב בזוהר, נעמה לכיסופה, שהקדוש ברוך הוא, מלכי המלכים, ראה שהנשמה מתביישת בגן עדן, הוא הוריד אותה למטה, שעשה הרבה מצוות, שיכנס לגן עדן מלי שום בושה, כאילו, עשה מצוות עם הכס, עם התורה.
רגע, זה נכון מה שאתה אומר וזה לא מדויק. גם בגן עדן, אם אדם הראשון לא היה חוטא, ולא צריך היה לרדת לכאן כדי שהוא יעבוד, גם בגן עדן לכאורה הייתה לו עבודה, והיא להתמודד עם הנחש, ואם הוא היה מצליח להתמודד עם הנחש ולא להתפתות, כבר זה לא היה נעמד החיסופה. והאור החיים הקדוש אומר שאדם הראשון היה יוצא מגן, התוכנית הייתה שהוא יצא מגן עדן ויחזור לגן עדן כל יום, כל הזמן, כדי שיעבוד מחוץ לגן עדן. אבל זה לא רק בעולם של אחרי החטא יש עבודה ולא נעמד החיסופה, גם בעולם שלפני החטא הייתה עבודה ולא נעמד החיסופה. אבל השאלה שלך מובנת, זה בדרך אגב.
ושנתן אישה זה לא חסד,
ברור. השאלה שלך נכונה, רק אני הערתי לגבי נעמד החיסופה, ודאי שהיו חסדים לפניכם. מה שאני חושב שאפשר לומר, שכמובן שמדברים על מושגים במושגים שלנו. במושגים שלנו החסד הגדול ביותר, חסד היחיד שמכונה חסד של אמת, זה קבורה. ולכן החסד של קבורת משה רבינו הוא באמת חסד אולטימטיבי, ולכן מציגים את זה כחסד. עכשיו לגבי החסד הראשון שהוא הלביש אותו בגדים, הרי עד שאדם הראשון לא חטא, אז במידה רבה מה שהוא קיבל זה היה מגיע לו, זה היה טבעי, זה היה נורמלי, זה עדיין לא לפני משורת הדין. אבל אחרי שהוא חטא, הרי הוא עשה בצור מן הראוי היה להגיד לו, אתה חטאת, אתה פתאום נכנסים לך כל מיני רעיונות בראש ואתה מתבייש, אתה צריך בגדים, תיקח בגדים. זה שהקדוש הוא נתן לו בגדים כדי להסתיר את בושתו שהוא יצר במו ידיו, זה חסד ראשון מסוג זה. חסד שעושים בלי שלכאורה היה צורך לעשות, זה היה מגיע שיעשו אותו. ולכן החסד הראשון שמציינים זה דווקא החסד הזה של הבגדים.
תודה רבה לרן, נזכה לניסי נפלא, כמו שחשב עשה ניסי נפלא, נזכה שעשו לנו חסד, עשו לנו ניסי, ואני בית המקדש במהרה בימי אמן. תודה רבה לך.
ברוכים תהיו. ערב טוב
הרב.
כן, בבקשה.
קודם כל הרב, אני רוצה להקדים שאם אני, הסגנון של השאלה הוא לא כל כך מתאים לתוכנית, אז הרב יעצור אותי. אני יצא מנקודת הנחה שאם הרב מדבר על זה בכל במה אפשרית, אז אפשר גם לשאול את זה בתוכנית.
בבקשה.
לגבי מה ששואלים ברמב״ם, לגבי ידיעה ובחירה.
כן.
אני שמעתי את הרב כמה פעמים מתרץ כל מיני תירוצים על זה, ומסביר.
אתה צודק בשני הדברים שאתה אומר. גם שאני לא מדבר על זה בתוכנית, וגם שאני מדבר על זה על כל במה אפשרית. אני מדבר על זה רק על במה שבה שני דברים קיימים. א', אני רואה את האנשים לפניי, אני רואה אם הם הבינו. ב', אבל זה לא העיקר, כי הרי הדברים גם מוקלטים, ושם אני לא רואה את האנשים. אבל בעיקר כשיש לי את הזמן, אני צריך לזה לפחות שעה, שעה ורבע, שעה וחצי. לכן בתוכנית אני לא יכול לדבר על זה, כי יש לנו כמה רגעים בודדים, ואנשים יישארו בכל מקרה מהשאלה. אז לכן אני מעדיף לא להתחיל לנסות לטפל.
אולי יש מקום שהרב דיבר על זה בספרים משהו? בספר
יש גם? מקום שדיברת על זה בהקלטה, זה מדובר בשיעור מספר 30, בספריית השיעורים של יהדות מזווית שונה, תוכל ליצור קשר טלפוני, ולתת את הכתובת שלך, כתובת, אם יש לך כתובת אימייל, אנחנו נשלח לך את זה.
בסדר גמר, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
הידעתם? יש ילדים שמעילו מגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית
תרומה לכלל פעילות העמותה.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
רשת מחסני חשמל מכריזה על הפתיחה הגדולה ביום רביעי של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92. רק ביום הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, עד 40% הנחה על כל החנות ומתנה על כל קנייה. רק ביום רביעי, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ברוך השם, השם זיכה אותי לעשות אשר בנחל, ובזכות אשר בנחל, השם זיכה אותי בבית משלי.
ברוך השם, התפסתי אשר בנחל, בסיבה שבני היקר היה מושפז בטיפול נמרץ, מחלת קורונה. מרגע שהתפסתי לו את אשר בנחל, ברוך השם, באותו יום, הוא יצא מהטיפול נמרץ, והיום הולך בריא ושלם.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610. כוכבית 5610.
בוקר טוב ילדי כיתה ו', אני מקריא את השמות. אלון, נמצא. יוגב, נמצא. אושר, אושר.
אושר לא הגיע, כי אין לו הסעה. כל כך חבל. מאזינים יקרים, לאלפי ילדים אין עדיין הסעה שתיקח אותם ללמוד תורה, והם לא מגיעים ללמוד בחינוך תורני. בידכם הדבר, אמצו ילד בקרן ההסעות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
רשת מחסני חשמל מכריזה על הפתיחה הגדולה מחר של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92. רק ביום הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, עד 40% הנחה על כל החנות ומתנה על כל קנייה. רק מחר, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92.
שימו לב, מענק עבודה לשנת 2020 לסחירים ולעצמאים המסתכרים עד 6,700 שקלים פתוח למענכם. כי מה שמגיע, מגיע. עכשיו, נוסף על כך, לשנת 2020 תשולם תוספת מענק לעבודה אצל קרוב משפחה בתקופה הקבועה בחוק. אז בדקו את זכאותכם עוד היום והגישו בקשה באתר או בדואר. לפרטים ייכנסו לאתר רשות המיסים או חייגו כוכבית 4954.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
איך מוכרים רכב ב10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323, מיועד לבעלי רכבים משנת 2014 ומעלה. 025-373-323.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד איתי.
כאן, האם יש מאזין על הקו? מי שרוצה עוד להתקשר, ברגעים האחרונים, 03-593-93-93. אנחנו לקראת סיומו של ספר בראשית, מסיימים את הראשית. מסיימים את הראשית ומתחילים ראשית שנייה. עד עכשיו זה היה מהראשית הראשונה של בריאת העולם, וספר שמות זה הראשית של עם ישראל, שבשבילו נברא העולם, בשביל ישראל שנקראו ראשית. אנחנו כבר רגילים לכך שיש הזדמנות שנייה, ראשית שנייה. הנה, בואו נעשה חשבון. אדם הראשון התחיל בגן עדן, והתחיל מחדש בחוץ לגן עדן. אדם הראשון הוליד את קין ואת הבל, קין היה בכור, קין נדחה, במקומו הייתה ראשית שנייה. אמנם הבל נרצח, אבל שט התחיל ממנו שתת העולם. למרות שהראשית היא קדושה, כל ראשית היא קדושה, כמו תרומה, כמו ביקורים, כמו חלה, כמו עם ישראל, ראשית תבואתו, אבל כמו בכור, פטר רחם, כמו פטר חמור, כמו בכור אדם, בכור בהמה. אבל בכל זאת אנחנו רואים שגם שבהרבה מאוד מהמקרים, דווקא השני הוא זה שנבחר להיות מעין בכור. בואו ונראה הלאה. אברהם ושרה. הבכור של אברהם, לכאורה הבן הראשון של אברהם היה ישמעאל, אבל יצחק נבחר. הבן הראשון של יצחק ורבקה, הבכור היה עשיו, אבל הוא מכר את הבכורה. ויעקב נבחר. הבכור של יעקב היה ראובן, אבל ראובן הפסיד את הבכורה במעשה בלהה, ויוסף נבחר, הבכור של רחל, הבכור השני של יעקב. ומבין בני יוסף נשב אפרים, שנבחרו להיות שבטים, כראובן ושמעון יהיו לי, וגם כן כמו עשר ראובן, מנשה הבכור, אבל אפרים הוא הראשון, מנשה הוא הראשון, אבל אפרים הוא הבכור. ידעתי בני ידעתי, גם הוא יגדל וגם הוא יהיה לעם, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. והלאה, פרץ וזרח, שני הבנים בסיבוב השני של יהודה, כלומר בני, הילדים הראשונים היו מבת שועה, ואור ואונן מתו, ונשאר שלה שנעלם מהתמונה. אבל הבכור של תמר, שהיא אמא של מלכות למעשה, היה זרח, אבל פרץ נבחר להיות זה שממנו ממשיכים הלאה. גם בועז וטוב, טוב היה לפני בועז, הוא גדול ממנו וקרוב ממנו, אבל בועז נבחר. גם רואים את זה במקומות נוספים, שפתאום השני נבחר. הוא אומר שלפעמים, למרות שהבכור הוא הראשון, אבל הראשון בחשיבות הוא לאו דווקא הבכור שנולד ראשון. וכבר הגדירו שהבכור הוא זה שהוא לפני כולם, כל אלה שאחריו, ולאו דווקא זה שהוא ראשון, כי יכולים להיות גם כאלה לפניו, כמו שרואים בכל הדוגמאות שהבאנו, ויש עוד דוגמאות. ערב טוב. ערב טוב?
כן, רציתי לשאול שאלה, כאילו, יש קטע כזה, תמיד שיש איזושהי שליטה של חילונים, שנלחמים בדת, תמיד מול זה רואים שמידת הדין מתוחה. כאילו, עם ישראל גם ככה סובל מהם. אז איך, כאילו, איך זה מסתדר? כאילו, מצד אחד הם רואים שהם מקצצים ומפריעים ונלחמים ביהודים ובאלה ששומרים תורה ומצוות. מצד שני רואים שכאילו, שמידת הדין מתוחה גם ככה.
אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים לראות דבר כזה. אין לי שום מחקר סטטיסטי שמאשר את זה. אין לי שום אפשרות לקבוע דבר כזה.
אני מתכוון לאינתיפאדה בזמן של ברק.
אני לא בטוח. הייתה אינתיפאדה בזמן של מר ברק, והייתה מלחמת השחרור בזמן של בן גוריון, והייתה מלחמת ששת הימים בזמן של מנחם בגין היה חלק מהממשלה. היה כל הזמן דברים. לכן אני לא חושב שאנחנו יכולים לבנות על הרגשות כאלה איזושהי תזה. אנחנו יודעים שיש דברים נכונים לעשות ודברים שאינם נכונים לעשות. ומה שנכון לעשות כתוב בתורה ובחז"ל, ומה שלא נכון לעשות כתוב בתורה ובחז"ל שלא נכון ושאסור לעשות. וזה הסיבה. הסיבה שבגללה מה שהם עושים זה לא טוב, זה בגלל שזה לא טוב. לא בגלל כל מיני פוענויות שנראה לנו שבאות, כי אם אנחנו נתחיל להגיד ככה, אנחנו נוכל למצוא הרבה מאוד אירועים שקורים לאנשים טובים. כמו למשל ספר איוב, איש היה בארץ עוץ, ואיוב שמו, והיה איש תם וישר ויראה אלוקים ושר מרע, ובאו עליו פורענויות השם מרחם. אז איך אנחנו יכולים לבוא ולהראות לאנשים, או לשכנע את האנשים, שהנה, בזמן שאתם מגוזרים גזרות על דת, מגיעות פורענויות, בשעה שבהחלט גם בזמן של...
לא, אני שואל הפוך, הרב, מחילה, אני שואל הפוך, כאילו אני אומר... אם לפחות הממשלה נגדנו, אז כאילו של מידת הדין לא תהיה מתוחה. כמובן זה שאלה של השגחה, לא שאלה כאילו שאני אמור להפנות לרב. אבל סתם אני שואל בתור להחכיב.
עכשיו אני מבין את שאלתך בצורה אחרת. אתה שואל למה הקדוש מכיר אותנו בשתי ידיים, אתה אומר.
חס וחלילה, לא.
זה ככה אתה שואל. התשובה היא מאוד פשוטה. זו שאלה טובה מה שאתה שואל. לא, השאלה הקודמת, כפי שהבנתי, היא לא הייתה שאלה נכונה, אבל השאלה...
זהו, אז היה צריך הפוך, הכל היה צריך לפרוח מסביב. בסדר, הממשלה לא בסדר, אבל לפחות בחדשות שומעים דברים טובים.
בדיוק, כמו שאתה, כמו שהגדרתי זה, אמא שלי תמיד הייתה אומרת שהקדוש לא מכה בשתי ידיים. בסדר, זאת שאלה טובה. אבל צריך לדעת דבר אחד. יש, הגמרא מספרת שהיה אדם אחד שלומד כל השנה הרחק מן הבית, והיה מגיע הביתה במעל ליום הכיפורים, כלומר בערב יום הכיפורים היה מגיע הביתה פעם בשנה, ואשתו הייתה יושבת וממתינה אליו שיבוא בערב יום הכיפורים. שנה אחת הוא איחר לצאת ממקומו, והוא איחר להגיע הביתה, וכשהגיע השעה שהוא אמור היה להגיע הביתה והוא לא הגיע, זלגו עיניה של אשתו דמעה אחת. באותו רגע, הפחית דרגה מיטוטי, נפל איזה אבן מתחת לרגליו, הוא נפל ומת. שואל רב חיים שמולביץ, ריבונו של עולם, את מי הקדוש הוא העניש? נכון שהוא נפל ומת כי הוא גרם צער לאשתו, והגמרא אומרת, תיזהרו בהונאת נשותיכם שדמעתן מצויה, אבל, ונניח שמגיע לו, אבל בסך הכל הוא העניש את אשתו, הרי למה אשתו זלגד אינה דמעה? כי היא רצתה לראות אותו, כי היא רצתה שהוא יבוא. מה הקדוש הוא עשה? שהוא מת והיא לא תראה אותו לעולם ותשאר אלמנה. אומר רב חיים שמולביץ, השאלה הזאת היא מצוינת, ובאמת צריך להבין את המעשה עד כמה שהוא פוגע באישה, אבל צריך לדעת דבר אחד, לגרום לאישה להזיל דמעה זה אש, ואש שורפת. עכשיו צריך לשאול איפה הפיצוי ואיך זה מסתדר עם זה שלא מגיע לה. זה הקדוש הוא ידע לעשות את החשבון. הוא עדין גם ביחס לשאלה שלך. כשאנשים מתנהגים בצורה לא נכונה, הגמרא אומרת על כמה דברים שאנדרלמוסיה באה לעולם. יש כמה דברים שאנדרלמוסיה באה לעולם. צריך לראות מה כתוב שם על כל מיני מעשים שקשורים למה שכתוב בפרשת החרימות בחלק השני שקוראים ביום הכיפורים אחרי הצהריים. אנדרלמוסיה באה לעולם. מי שסובל מזה זה לא רק הרשעים, זה בדיוק מה שהיא אומרת, והיא פוגעת בצדיק וברשע, באשם ובלא אשם, כי המעשים כאלה הם מעשים שפוגמים במהלך התקין של הבריאה וגורמים לנזקים, ואם כתוצא מהנזקים עלינו גם אנחנו סובלים, למרות שאנחנו מתנגדים לכל המעשים האלה, זה טבעו של עולם, כמו שהאישה הזאת סובלת, והקדוש ברוך הוא יודע לאזן את זה אם בעולם הזה, אם בעולמות העליונים, אבל צריך לדעת את זה, שבדיוק אותו דבר כמו שרב חיים מוולוז'ין אומר, באמת בלי שום ספק כלל, שמה שמחזיק את העולם זה לימוד התורה שלנו, וכן ריבוי אורם או מיעוטו, ריבוי אורו של עולם, או מיעוטו, הכל לפי ריבוי עסקנו בה, או מיעוטו חס ושלום, אז אם באמת לא נותנים לנו לעסוק בתורה, אז קוראים נזקים מסביב. הרבי מפיאסצנה אומר, בדרשה שהוא אמר בגטו ורשה, בראש השנה, הוא אמר ככה, אנחנו אומרים שכמה פסוקים לפני תקיעת שופר, ואחד הפסוקים שאומרים לפני תקיעת שופר, אינני יודע אם זה בכל העדות, אבל בעדות אשכנז, זה הפסוק שאומר, הרוב עבדך לטוב, אל ישכון יזידים. אמר הרבי מפיאסצנה בדרשה לפני תקיעות בראש השנה, ריבונו של עולם, אדם צריך להיות ערב
על סור מרע ועל עשה טוב. אז על סור מרע אנחנו ערבים, לא נעשה רע. אבל איך נוכל להיות ערבים על עשה טוב כשאין, לא נותנים לנו לעשות טוב? ולכן אתה תהיה ערב על עשה טוב, ערוב עבדך לטוב, תדאג שאל ישכון זידים. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו כבר בסיומה של התוכנית. תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, תודה רבה לטכנאי ולמפיק שעבדו היום בתנאים קשים כדי לשדר את התוכנית מביתי, שם אני שרוי בבידוד, ושיהיה לכולם ברכה והצלחה והמשך שבוע טוב.
שנה, כל חי תמיד איתי.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. אם גם אתם שואפים לקום כל בוקר מתוך ידיעה שאין מה שחוסם אתכם, שאתם יכולים לממש את השליחות שלכם, שאתם תצליחו להגיע לכל יעד שתציבו, הצטרפו עוד היום לקורס החדש מבית מקימי, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים למימוש עצמי, לשחרור חסמים, לחיים מלאי הגשמה, רוגע ותקשורת מושלמת. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200. ההרשמה מתקיימת בימים אלו. זכרו, גם אתם יכולים להגיע למטרה ולהצליח הרבה יותר. התקשרו עכשיו 0733-300-200.
איך מוכרים רכב ב-10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון הרכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323, מיועד לבעלי רכבים משנת 2014 ומעלה. 025-373-323.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
חוזרים ובגדול, להילולה השנתית של ישיבת כיסא רחמים. לרכישת כרטיסים חייגו 1-700-015-110 1-700-015-110.
רבנו מצליח.
הכניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ארגון ושמרו שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. הרבה משפחות מתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. קחו על עצמכם את ערכת השבת, הכוללת פלטה לשבת, מיחם שבת מהודר, שעוני שבת, גביע לקידוש, זוג פמוטות להדלקת נרות ועוד. חייגו כעת 0547-5808
ליברה מציגה שיטת תמחור חדשה והוגנת בהתאמה אישית שיכולה לחסוך לכם עד 50% בביטוח המקיף לרכב. ליברה, משנים סדרי ביטוח. כוכבית 8743.
רשת מחסני חשמל מכריזה על הפתיחה הגדולה ביום רביעי של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92. רק ביום הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות, עד 40% הנחה על כל החנות ומתנה על כל קנייה. רק ביום רביעי, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פתח תקווה, קריית אריה, ז'בוטינסקי 92.
אתם זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום, התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
שהכל או לא...
תשובה מלאה, 10 נקודות.
צריך לחשוב על זה קצת, קיבלת רמז.
מה צריך לברך?
זמננו תם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן, חידון הלכה למעשה. הרב
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית הבכורה בקרוב.
קולך תמיד מדבר אליי, קולך תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי, קולך.
כבר 25 שנה, קולך תמיד איתי.